ספר דרך חיים להמהר"ל מפראג, עמוד קוף כף ג' במשנה של פרק שלישי. רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. מה בעיה? נכון,
דרך ארץ יעבודה, נכון?
נכון. כלומר, מי שיקבל עצמו עול תורה לא יצטרך לעבוד, ואז יצמח לו עץ חרוב ויצא לו מעיין, ויהיה לו מה לאכול ויהיה לו מה לשתות. בסדר, אני מוכן. כלומר, הוא כמובן לא מבקש מאחרים לפרנס אותו, זה ברור, אבל זה מדובר, זה מדובר שמכיוון שהוא קיבל עצמו לתורה, אז הקדוש ברוך הוא דואג לפרנסתו, כפי שכתב הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, שמי שפרק מעל ראשו את עול החשבונות הרבים אשר חישבו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה השם חלקו, ויספק לו כאשר סיפק לכהנים וללווים. כלומר שהרמב״ם אומר, אם אתה מקבל לעצמך עול תורה, באמת לא תצטרך לעבוד. אמרו בבעיה,
אם הוא רוצה אז הוא מעביר את זה בעצמו, ואז הוא
מעביר, הקדוש ברוך הוא מעביר, מן השמיים מעבירים.
ההורים
שלה,
החברה מעבירה. לא,
אבל הכהנים הלווים זה מהחברה מגיעים,
כי הקדוש ברוך הוא ציווה על החברה לפרנס.
אז כמה הקדוש ברוך הוא יצטווה
לחברה, אבל זה לא,
ואז יש מפה הוכחה לחרדים שבאמת אם אתה כדי בגלל תורה קבל
מעשר
ותרומה
בדיוק
כמו
שמקבל
הכהנים. לא,
או
מההורים
של שני הצדדים.
לא, זה לא נכון. הרמב״ם הלכות שמיטה ויובל, כשהוא מביא את זה, הוא מדייק מאוד. הוא אומר, ויזכה לו את חלקו כמו שחילק זיקה לכהנים ולוויים. כלומר, זה הקדוש ברוך הוא ייקח את זה על עצמו. הרי הרמב״ם בעצמו פסק שכל המעלה על דעתו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וכו', נכון? אז ברור שהרמב״ם לא מדריך את האדם ללכת להתפרנס מן הצדקה, אלא שכל המקבל על עצמו עול תורה, הקדוש ברוך הוא כבר דואג לפרנסתו, נכון?
אבל מתוך המשנה פה לא רואים את מה שהרמב״ם אומר.
למה? כתוב מפורש, מעבירים. מי אמר מעבירים? מי מעביר? הקדוש ברוך הוא מעביר. מה פתאום מעבירים? בסוף הלכות שמיטה ויובל, פעם רביעית.
למה? הרמב״ם נפ שלא
נפרד על החב, שלא מכיר את זה,
הוא
יעשה, הוא
יעשה
את
כל
העוד
מלחם
שמיים,
עוד
דרך
ארץ,
ואני אישה. מעבירים ממני, אלא, לא מבטלים. לא. מעבירים. צריך שמישהו שיעבוד, לא? צריך שמישהו יפרנס, שיעבוד. ודאי שצריך שמישהו יפרנס.
אז הוא
יטפל בזה, נכון? הקדוש ברוך הוא יטפל בזה, שהוא יהיה פטור מעול תורה, נעשה מעול דרך ארץ, ומעול מלכות, מה הבעיה?
זה
כל המעבירים, מה? של כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמיים, או מעבירין על כל פשעיו. מה זה מעביר, כן? מה אתה אומר?
אומרים שאחרים מתפרנסים,
אחרים הכוונה היא ברור, גויים, כן, ברור, אז מה? אז יבואו גויים, אבל גם שמה ועמדו זרים וראו צונכם, הם מיוזמתם יבואו, לא שאתה פונה אליהם תגיד להם תנו לי כסף, הם מיוזמתם יבואו, משהו אחר. בסדר? זה לא לסמוך על הנס. הילה, יצא. לא.
אני עכשיו מחליט,
לא, זה לא לסמוך על הנס. זה אומר שבאופן טבעי יתווצר מצב כזה שהוא לא יצטרך לעבוד לפרנסתו.
אלא אם קודם יתווצר המצב, או קודם זה... פתאום אני אראה ש...
אז המהר"ל יסביר לך שזה לא נס. המהר"ל יסביר לך שזה מטבע המציאות. כן, הוא יסביר את זה.
הרב מסכים שיש... זאת אומרת, יש אנשים שונים ותפקודים שונים, נגיד כמו שיש חייל קרבי ויש חייל מחשבים, אז לא מצפים שמהחייל הקרבי שיעשה במחשבים ולהפך?
זאת אומרת, יש פה איזשהו אי-ניצול משאבים,
אנחנו נגיד שכל אחד בהכרח גם חייב לעבוד וגם חייב ללמוד, ואז זאת אומרת, אנשים שונים, אז למה לא? ההפך, ניתן לכל אחד משהו טוב ומשהו כן יכול, משהו...
כי זו מידה רעה להתפרנס מן הצדקה.
אבל אם אנשים ביוזמתם באים ונותנים לו...
השאלה אם זה טוב לו לנפש שלו. אולי זה טוב לאנשים התורמים, השאלה אם זה טוב לו.
זאת אומרת שתורתו לא תהיה תורה אמיתית
בגלל שהוא יתרגל לקבל מאחרים. כן, איך אמר משה? לא חמור אחד מהם נסעתי.
ולהגיד צעירים,
בסדר, אז נשאל לי שאלה של הלכה. האם להלכה, אבל האם זה בסדר שהיום בישיבות אנשים מתפרנסים מהחברה? האם זה בסדר שיש כוללים? האם זה בסדר שהרבנים מקבלים משכורת? זה שאלה אחרת שצריך היה לשאול אותה כשלמדנו את המשנה של כל תורה שנעימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. זאת משנה בפני עצמה, נכון? או אל תעשה מטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם. זו משנה אחרת. על שתי המשניות האלה נאמרו כל הפירושים וכל ההלכות בנושא הזה. כך שאנחנו לא עסוקים עכשיו בשאלה האם זה בסדר שמקבלים כסף מהחברה או לא. אנחנו מדברים פה על יסוד מוסרי, שמי שמקבל על עצמו עול תורה, התוצאה של זה, התולדה של זה היא שמעבירים ממנו עול מלכות.
יש מוכן בגמרא שרבי שמעון בר יוחאי אומר שהוא למד תורה וזה, ואז היה לו מה לאכול, ואז אחרי זה אמרו חכמים, אבל זה אנשים בדרגה של רבי שמעון בר יוחאי.
זה לא בדיוק ככה, אבל יש משהו מעין מה שאתה אומר. שרבי שמעון בר יוחאי, מה קרה לו? הוא הלך למערה. למה הוא הלך למערה? הוא ברח, רדפו אותו. רגע, רדפו אותו. אז מה עשה רבי שמעון בר יוחאי במערה? למד. מה הוא יאכל? הקדוש ברוך הוא דאג, יש לו עכשיו מעיין, יש לו חרוב, והוא שוכב בלי בגדים, הוא קבור בתוך החול בלי בגדים כדי לא לקלקל את הבגדים שלו. כן? 12 שנה. אז מי שמוכן לשכב בתוך החול 12 שנה ולהסתפק במים וחרובים, אז זה בסדר, זה נקרא שמעבירים ממנו על דרך ארץ. אבל זה לא שהוא יזם את זה. זה יצא לו ככה.
כל מצווה.
כן? למה זה יצא לו ככה? כי בסופו של דבר הוא קיבל על עצמו עול תורה. אז הקדוש ברוך הוא דאג שבלעת מצוק שהוא היה צריך, הקדוש ברוך הוא כבר דאג.
שאלה מה קורה אם זה יזום? אם זה יזום, אם...
אז זה בדיוק מה ש...
נניח בן אדם יזם דבר כזה ו...
יזם, הוא אומר, תראו, אני מחפש דרך איך להיפטר מעול הפרנסה. וואלה, כי אני אקבל עצמי עול תורה. כן?
זה בדיוק...
זה בדיוק... אבל זה ההפך מה שכתוב כאן.
הוא אומר ההפך, אני רוצה ללמוד תורה, אבל... הכל שהיא
דרך ארץ,
מכביד
עליי. יפה. אז אומרים לו, תקבל על עצמך עול תורה, תראה שעול דרך ארץ יסתדר. זה מה שאומרים לו.
זה מין כזה, אתה יודע...
נכון, זה בדיוק כזה כזה יודע. נכון, נכון. אבל זה המשנה אומר, כן. למשל, הרב שלמה זלמן אוירבך, זיכרונו לברכה, כן? גידל 11 ילדים בשני חדרים. כן? הנה, לא הייתה לו בעיית פרנסה. אגב, הייתה לו בעיה, כשהוא התחתן, אז הוא היה אוכל כל יום אצל חמיו, וכל יום אחרי סעודת צהריים הוא היה מקיא. באמת היה מוזר מאוד. בהתחלה הוא היה מסתיר את זה שהוא היה מקיא. אחר כך עלו על זה, מה התברר? הרי הוא לא היה רגיל לאכול ארוחת צהריים. אז פעם ראשונה שהוא אוכל כל יום ארוחת צהריים, אבל הגוף שלו לא סובל את זה.
אין צורכים על הנס.
כי הוא היה אוכל בבוקר קצת משהו, בערב, וזהו.
אין צורכים על הנס.
וגם, זה לא סומכים על הנס. זה הכוונה שהוא מוכן להסתפק במועט. הוא לא אמר, אני אצום כל היום. הוא אומר, אני אוכל מעט. כשהייתה ביצה קשה, בבית שבו גדל הרב שלמה זלמן אוירבך, אז כשהייתה ביצה קשה, היו מחלקים אותה לשמונה. כן? היו מחלקים אותה לשמונה, וכל ילד היה לוקח שמינית ביצה. כן? אז מכאן שאפשר לחיות עם שמינית ביצה. כן? זה לא נס. אם היית אומר, אני לא אוכל 10 ימים והקדוש ברוך הוא יחיה אותי, זה נס. כמו שקרה למשה רבנו 40 יום ו-40 לילה. כן, מה אתה אומר? לא, פשוט הוא לא יכול היה לסבול, הוא לא היה רגיל לאכול.
אם לנו הוא היה נורא סיפור.
כן, פשוט.
הוא עשה את זה בכוונה.
כן. וכנראה, וכל הילדים שלו יצאו תלמידי חכמים, ולא נראה לי שהם סובלים. כן, מה אתה אומר?
לגבי זה שקוראים לו עוד תורה, אבל יש משנה מפורשת בפסחים שתלמידי חכמים לא עובדים בתשעה באב. תלמידי מלאכתם.
בטלים ממלאכתם. ודאי שעובדים.
לא, המצב הבריא שהם עובדים. אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב כהלים.
כן, המצב הרגיל
זה... אז איך הוא אומר פה מעביר עול תורה?
לא שהם פותרים אותו לגבי עוד. זה לא קשה לו. מעבירים ממנו את העול. זה קל. הוא מסתדר. היה חכם אחד בבגדד. זה אמר אותך אליהו כבר סיפר. שהמקצוע שלו היה שהוא היה סוחר באיזשהו בד, או לא איזה חוט של איזה חומר שבא מהודו. לא חוטי זהב, אלא איזה חומר שבא מהודו. לא זוכר מה זה היה. הוא היה פותח את החנות שלו שעתיים ביום, סוגר אותה וזהו, הולך הביתה. ומזה הוא היה חי. אין כל החיים שלו, היה שעתיים כל יום, פותח את החנות, רגע סוגר, הולך ללמוד. פעם אחת הציעו לו איזו עסקה גדולה, מחוץ לשעות האלה, והוא לא היה מוכן, הוא הפסיד את העסקה, ודווקא על ידי כך הוא ניצל לא זוכר בדיוק מה היו הפרטים, הוא ניצל מהפסד גדול, שהתברר אחר כך שהיה קשור לדבר הזה, ועד רבה הרוויח עוד יותר. כן? זאת אומרת, זה הכוונה. כיוון שהוא קיבל לשמאל תורה, אז דרך המעט שהוא עובד, זה הכל מסתדר.
ואין הבדל בין חוץ לארץ לארץ?
מה זה קשור לזה?
כי בחוץ לארץ, החכם יש לו חיות אינדיבידואלית, זאת אומרת, הוא לומד לשם עצמו, ופה אנחנו רוצים שיהיו לנו שלוחי ציבור, שיהיו תלמידי חכמים. אז החברה רוצה...
בחוץ לארץ הם לא היו שלוחי ציבור? הם לא עבדו בשביל כל העם? מה, אני לא מבין אותך. תלמידי חכמים היו מטפלים בקהילות שלהם. בקהילות יש להם מדינות שלמות. אתם לא מבינים את הקהילה?
בג'רבה, יהודים פתחו רק יומיים בשבוע.
ולמדו תורה כל שבוע.
וידעו, אנשים ידעו הגויים.
אבל זה המועד.
אתם רוצים את המוצר הזה?
אבל הוא צריך כמובן, להסתפק במועד. כן? אם הוא יגיד, אני רוצה גם לקבל לעצמי עול תורה, וגם שיהיה זהב על הקיר, זה קצת בעיה. יש אפשרויות, יש כמה קהילות בעולם שמאפשרות את זה לרבנים, כן? אבל לא יודע, אבל יש לא זה מדובר. קראו לקבל לעצמו עול תורה, שהוא מוכן לחיות כמו רבי שמעון בר יוחאי. כן? אז מעבירים מעליו עול תורה, עול דרך ארץ. פשוט מאוד. אז יש עול מלכות, יש עול דרך ארץ. אגב, יש הלכות בדבר הזה. תלמיד חכם שמוכר עגבניות, מגיע לשוק עם העגבניות, מה הדין? סוגרים את השוק. סוגרים את השוק עד שהוא גומר למכור את העגבנייה האחרונה ואז פותחים, נכון? ככה דין. מה? כן, ודאי, זה מה שיקרה. מה, תוך חצי שעה הוא יגמור את כל הבסטה ואז הוא יכול ללכת ללמוד כל היום.
ואם באותו רגע מופיע עוד תלמיד חכם?
זה שאלה לא פשוטה, יש סוגיה בגמרא על זה, על תלמיד חכם שנתנו את השוק למישהו אחר. הוא רצה את השוק בשבילו, ונתנו את השוק למישהו אחר. אז שם הוויכוח שלם, התחילו לריב אחד עם השני. מי יותר תמיד חכם מהשני? כן? בסוף אחד מת, מפני הקפידה, זה סיפור שלם.
אם כבר שעתיים בית בן חכם, תסגרו את החלוקה.
נכון, לא, לכן לא עושים את זה סתם ככה. הדבר הזה, יש לו פיקוח. כן, מחליטים מראש, התמיד חכם מודיע מראש, שהוא רוצה למכור בשוק, ואז פותחים לו.
אז פוליטיקאים
לא באים. כן, בדיוק.
היו ממש עושים את זה?
ודאי, זה כתוב בגמרא שהיו עושים את זה. כמו כן גם, אתם נכנסים פטורים ממיסים. כלומר, לא רק שהוא מכר את העגבניות שלו תוך חצי שעה, הוא לא משלם מס. לא מס הכנסה ולא מס הכנסה ולא כלום. אז ברור שבתנאים כאלה, אז הוא קצת עבד לפרנסתו, אבל יחד עם זה, כלומר, הוא לא ביקש צדקה. אז הוא זה הטבה. כן? ואז הוא יכול ללמוד.
הוא לא שומר במשמר אזרחי.
לא שומר במשמר אזרחי, כן, אסור לו לשמור. כן? כלומר, הוא גר ביישוב, כולם שומרים, אסור לו לשמור.
אפילו סרוסי הוא צריך.
מה?
אפילו סרוסי הוא
צריך. זה אחד הטובות שעושים. זה כמו שלא יבקשו מהזקנים, או יבקשו מהילדים, או מהאנשים, זה לשמור. זה גם...
פטור משמור.
מה? פטור... פזמניק. טוב, הבה נקרא את דברי המהר"ל. אם תרשו לי, כן? כל המקבל עליו עול תורה. גם זה המאמר נסמך בכאן, כן, זה דרכו של המהר"ל, קודם כל להסביר למה המאמר מופיע איפה שהוא מופיע. כלומר, כי על ידי התורה יש לו דבקות עם השם יתברך. מה למדנו לפני כן? היו על שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, המהלך בדרך יחידי והנאור בלילה וכו'. כן, כמו שאין לו תורה. אדם שאין לו תורה, אז מתחייב בנפשו. אם יש לו תורה, יש לו דבקות עם השם יתברך. ומפני כך אמר, המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. יש לך לדעת כי ההנהגות אשר הם בעולם הם שלוש. ופה עכשיו עיקרון כללי. יש במציאות שלוש הנהגות. כי ההנהגה שצריך האדם לנהוג לפי מנהגו של עולם, לחרוש ולזרוע ושאר צרכיו אשר הם מצריכים לפי הנהגת סדר העולם וטבעו, והאדם הוא משועבד הנהגת הטבע, זה נקרא הנהגת הטבע. כלומר, צריך לאכול. בשביל לאכול צריך לחרוש ולזרוע. כן? אז כשאדם חורש, הוא עסוק בהנהגת הטבע. כן? כי כך דרכו של עולם, אי אפשר לאכול בלי לחרוש. ויש הנהגה שנייה, כן? ועוד יש הנהגה בלתי טבעית. והיא הנהגה האנושית אשר מתחדשת מן הבחירה, ועל ידי זה הנהגה הנימוסית שהיא על ידי המלכות, מה שירצה ומה שלא ירצה, וגוזר גזרתו על האדם, והוא הנהגת הנימוס. הנימוס זה בא מהיוונית נומוס, חוק, כלומר מה שהחברה מחדשת שלא על פי הטבע, זה נקרא חוקי החברה או מלכות. והאדם הוא משועבד גם כן להנהגה הזאת, לא שאני דין תורה או לא דין תורה, עובדה מציאותית, כן? איך אמר אריסטו, האדם חיה חברתית. אי אפשר לחיות, אין האדם חי לבדו, יש, או כמו שרוסו אמר, יש אמנה חברתית. עצם זה שבני אדם החליטו לחיות ביחד, הדבר הזה מחייב אותם לאיזשהו איגוד חברתי, איזושהי מחויבות כלפי החברה שבה הם חיים. הם מקבלים את כללי המשחק, מה שנקרא. ואדם משועבד גם כן להנהגה הזאת. עכשיו שוב, אתה שואל שאלות הלכתיות בספר של מוסר, אז להלכה, דין של שיבת טובי העיר, דינה דמלכותה או דרך ארץ, כל הדברים האלה זה נושאים בפני עצמם. ואדם הוא משועבד גם כן להנהגה הזאת, שהוא משועבד אל המלך, שעל ידו הנהגה הזאת. והנהגה השלישית הוא הנהגה אלוהית, שסידר השם יתברך בעולם איך יהיה נוהג על ידי התורה שנתן השם יתברך, ובזה הנהגת העולם על שלושה דברים: הנהגה האחת מה שצריך על הטבע, והנהגה השנית בלתי טבעית והוא כפי מה שגוזר המלך והוא הנימוס, הנהגה השלישית היא הנהגת השם יתברך בסדר אלוהי למעלה מן הטבע ולמעלה מן הבחירה, עד שהם שלושה הנהגות: הנהגה טבעית, הנהגה נימוסית, הנהגה אלוהית בלתי טבעית. נכון, כל פעם הוא מצמצם יותר, כי בהתחלה הוא נותן לך הגדרה מאוד רחבה שתבין מה זה הנהגה טבעית. אם הוא מתחיל רק הנהגה טבעית לא היית מבין, אז הוא הסביר לך הצרכים של אדם וכו', בסדר? ואמר, אז זאת אומרת שיש פה שלושה דברים. אגב, ההנהגה הנימוסית היא מורכבת כאן. ההנהגה הנימוסית היא התלויה בטבע. אז אתה יודע גם שבהגדרה השנייה הוא שינה מהגדרה הראשונה. כן? שההגדרה השנייה אומרת שההנהגה הנימוסית היא בלתי תלויה בבחירה, לעומת, היא תלויה בבחירה, לעומת ההנהגה האלוהית שהיא בלתי תלויה בבחירה. כן? זה, אם כן, שלושה עולמות. זה מתאים בנפש של הפרט לנפש רוח ונשמה, למשל, אם תרצו. שאלה? הנפש יש לה צרכים טבעיים, צריכה לאכול, אין אוכל נפש. ויש הרוח, הרוח מקשרת את בני האדם, כן, רוח ממללה, זה הדיבור. ויש הנשמה שהיא קולטת דברי תורה. נכון? אז זה שלושה אופנים. ויש צורך לפרנס את שלושת המישורים האלה. כלומר, אם חסר לאדם אחד מן השלושה, יש משהו בלתי מאוזן בנפש שלו. בסדר? אז יש שיעבוד כזה, אבל יש מצד שני שלוש הנהגות, כך שאדם יכול לבחור מה תהיה ההנהגה הדומיננטית אצלו, מה הדבר העיקרי שמדריך את מהלך החיים שלו. האם הצורך הטבעי, כן? כמו שפעם אישה אחת באה אליי, אמרה, למה הבן שלי לומד במכון מאיר במקום ללכת לאוניברסיטה? אמרתי לה, למה את רוצה שהוא ילך לאוניברסיטה? אז היא אמרה, אמרתי לה, למה הוא לומד מכון מיר כדי ללמוד את משמעות החיים שלו. היא אמרה, אי אפשר לאכול ולשתות עם זה. אמרתי לה, למה את רוצה שהוא יאכל וישתה? אז היא אמרה, בישים לא אוכלים ושותים, אז מתים. אמרתי לה, ובשביל מה לחיות? אז היא אמרה, כשאתה שואל אותי שאלות כאלה, זה מפחיד אותי. כן, זאת אומרת, יש אדם שבוחר שהמניע של כל מהלך החיים שלו היא הצורך של מילוי הטבע. כן, כמו צריך, יש דרישות של הטבע, צריך למלא אותם, בשביל זה אנחנו חיים, להתמיד את הקיום. יש מי שאומר, לא, החיים הם לא למען זה, אלא היא למען היצירה האנושית. כלומר, מה שמיוחד לאדם באשר הוא אדם ולא באשר הוא בעל חיים. ומה מיוחד לאדם באשר הוא אדם? חיי התרבות, כן? וחיי התרבות זה דבר רחב ביותר, למשל גם האומנות זה בכלל זה. או שמה יאמר אדם? לא, מה שחשוב לי, מה שמניע אותי, איננו ההתחברות אל היסוד הזה החברתי, כי אם להתחבר, להידבק במציאות האלוהית, ועל פי זה החיים מודרכים. שלושה אופנים.
מה משמעות המשמעות? להיות אדם באשר הוא אדם, מה בעצם היתרון?
אפשר להבין שהאדם הוא מיוחד. כן? כל אדם שיש לו עיניים לראות, רואה שהאדם הוא שונה מן הבהמה. אז אני רוצה להוציא לפועל את מה שמייחד אותי כאדם. אין היגיון באמירה הזאת? לא, זה השנייה, מה שאמרתי. הראשונה, יש לי צרכים טבעיים. אני צריך לאכול, לשתות, לפרוט ולרבות, קצת בידור, קצת מנוחה.
זה
הרוב. אני לא יודע אם זה הרוב.
מה זה? רוב של מה?
רוב בני אדם. לא יודע, לא ספרתי. אני אומר, כן או לא, לא אכפת לי. זה לא אכפת לי. גם לא. גם הסוס צריך בידור. הסוס צריך מדי פעם קצת ככה קצת בידור. נכון? אז אפשר לחיות כסוס. נכון? מה?
אז לכאורה בדבר הזה, לפי המעלה הזאת, אין הבדל בין האדם לבהמה.
בתפיסה הזאת לא. אין שום הבדל. כלומר, כשם שבהמה צריכה, כלומר, הסוס צריך תבן, אז האדם צריך טלוויזיה. במובן הזה אין שום הבדל. בסדר? אבל יש מדרגה יותר עליונה, שרואה את האצילות המיוחדת לאדם באשר הוא אדם. כן? הטרנסנדנטליות של האדם לעומת הבהמה. מה? מה קרה? זה צורך טבעי. זה הצרכים. זה כמו שלמשל, הסוס זקוק לתבן, כי בלי זה הוא לא חי טוב.
אדם זקוק לאוכל, כי בלי זה הוא
לא חי. לא, אדם צריך קצת יותר מזה. האדם יש לו צרכים נוספים.
זה חמש שעשויים?
נכון, פנם את קירקנצס.
זה רק שעשויים אחד?
פנם את קירקנצס. זה בלטינית. לחם ומשחקי הקרקס. מה? יכול להיות, יכול להיות. אני לא בטוח שזה רק זה. זאת אומרת, יכול להיות, יהיה לגיטימי לומר שגם החתולים משחקים. זאת אומרת, המשחק הוא חלק מן הטבע עדיין.
הקופים.
גם הקופים משחקים, עושים כאלה פרצופים, וכדומה. כן, זה עוד לא מיוחד לאדם באשר הוא אדם. ויש מעלה מיוחדת לאדם, מה שנקרא התרבות האנושית, שזה קצת למעלה מזה. וזה גם אחד הדברים שהראשונים דיברו עליו הרבה, זה הפוליטיקה. שהפוליטיקה, המשטר הפוליטי, זה המצאה אנושית. אין אצל בעלי חיים חברה לא דמוקרטית ולא אוליגרכית ולא כלום. אין מוסדות.
לא, הם מכירים, לא, לא, לא.
אצל נמלים יש.
יש ארגון.
לא, יש פוליטיקה.
והם מתחלקים בתפקידים. מי שהיום פועל הוא מחר יכול להיות חייב.
בווירוסים ובזה. שמתאבדים, נוצאים לפני הרחב.
קמיקזות.
מה?
קמיקזות.
כדי להציף את החברה כולה.
אינסטינקטיבי. זה אינסטינקטיבי. אבל מה שנקרא מדעי המדינה, מה שלומדים באוניברסיטה, מדעי המדינה, זאת מחשבה מיוחדת לאדם. היה גוי אחד בשם הובס, אז הוא אמר שבעצם מדעי המדינה זה צורת התפקוד של הבהמה הגדולה. כאילו החברה היא זה מין חיה שמורכבת מהרבה בני אדם. לכן הוא צייר את זה, נראה לזה הלוויתן. כן, בעמוד השער של הספר שלו, ספר חשוב, הוא מתאר איזה מין בהמה ענקית, לא אנושית, כן, שהיא בעצם המדינה, והיא מורכבת מהרבה הרבה, הרבה פרצופים של בני אדם. כלומר, הזהות האנושית נמצאת בפרט ולא בכלל. בשיטה שלו. אבל, זה מה שכתוב בספר דניאל. בספר דניאל כתוב שכל ארבע מלכויות מופיעות כחיות, חוץ ממלכות ישראל שמופיעה בפרצוף אדם. זאת אומרת שבישראל יש מעלה מיוחדת, שגם הכלל הוא אנושי, לא רק הפרט. בסדר?
ברוך השם
שהכלל
זה אנושי.
לא, למשל היה גוי אחד בשם דגול, אולי שמעת עליו. כן, הוא אמר, בפוליטיקה אין מוסר, יש אינטרסים. אז איפה המוסר לפי דגול? אצל הפרט, אצל הפרט, לא אצל הכלל. מה פתאום? של דגול?
דגול הוא
מצאת
צה"ל, כן?
האשים
אותו פעם בזה,
והוא ירד.
כן,
אני שמעתי. על השר.
כן?
של אמא או של סבא?
זה האמת. הסבתא שלו הייתה יהודיה?
מה הביטוי של זה שאומרים
שהאומות? זאת אומרת שהתפקוד של הקולקטיב אצל האומות הוא תפקוד בהמי. זאת אומרת של איש את ראו חיים בלאו. נכון, זה מה שמענו. אלמלא מוראה של מלכות, איש את ראו חיים בלאו. והראיה שהאומות עצמן, שאין להם מלכות על גביהן, הן בולות אחת את השנייה.
אבל ההדרכה נותנת רק בישראל.
מה? לא. מה? ישראל מתפלל בשלומה של מלכות. נכון, אז יכול, לא, זאת אומרת, זה שיש, מה שאני כיחיד הייתי בולע את היחיד השני. נכון, אכן כן. זאת אומרת, זה שיש מלכות, זה מציל את האנושיות שלי. אתה יכול להגיד את זה. כן, אפשר להגיד את זה, למה לא? יש מלכות, אז אני מפחד. אני מפחד לבלוע את השני, אז אני מוכרח לרסן את הבהמה שבי, ואז הצלם אלוהים שבי מופיע. אפשר להגיד את זה. כן. טוב. פויל. כן, ואמר, כאשר האדם מקבל עליו עול תורה, עכשיו זה החידוש של המהר"ל, אז הוא עם השם יתברך, ואז מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, כי ההנהגה השלישית הזאת היא הנהגה אלוהית, עד שהאדם עם השם יתברך, ואז הוא יוצא מן עול מלכות ומן עול דרך ארץ, שאלו שניהם הם מצד העולם הזה, ואשר הוא משועבד אל השם יתברך, אי אפשר שיהיה משועבד אל המלכות ולטבע. כיוון שהקריטריון של ההתנהגות שלו הוא אחר, הוא חיצוני לעולם, ממילא הוא מונהג אחרת. כמובן?
זה לא הנהגה ניסית, זה לא משהו כל הניסית.
אפשר לקרוא לזה נס אם אתה רוצה. כל זה אלוהי.
אם הוא רוצה לקבל עליו עול תורה, הוא לא ראוי לזה.
כל המקבל, כל המקבל.
מה?
כתוב כל המקבל.
כל המקבל.
כל מי ש...
ברצונו החופשי,
נכון.
הוא לא ראוי להיות תלמיד חכם והוא...
הוא לא כתוב שהוא רוצה להיות תלמיד חכם, כתוב שהוא מקבל עול תורה. מה זה מקבל עול תורה?
בדיעבד?
לא, הוא מקבל עול תורה. כלומר, הוא אדם מאוד לא חכם, כן, טיפש ומטה, אבל הוא רוצה לעסוק בתורה. הוא קיבל על עצמו עול תורה.
אם כל עם ישראל יהיו מקבלים...
אז יעבירו מכולם עול מלכות ועול דרך ארץ.
אז אין חומר ואין כלום.
לא, אז ועמדו זרים וראו צונכם ובני נחר יקרכם מקורמכם, מה הבעיה? שאם כל עם ישראל יקבל על עצמו עול תורה, זה לא רק שזה תקף, אלא שזה באמת זה קורה. עם ישראל הוא העם שקיבל את התורה, לכן מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. הקיום היהודי של האומה הישראלית הוא לא תלוי לא במלכויות ולא בדרך ארץ, כי מבחינת המלכויות והדרך ארץ היינו צריכים מזמן לחלוט.
גם
במלכת
פנים
במשך 2,000
שנה לקחו ממנו
עול
מלכות ולא
דרך ארץ. לא נתנו לו, לא מלכות, לא דרך ארץ.
אבל מה שאתה אומר עכשיו בצורה קולקטיבית, זאת אומרת, העם קיבל על עצמו תורה. אבל אני אומר, אם נגיד ציבור שלם וזה היה מאוד אקטואלי, אם ציבור שלם זה גדול מאוד, כל אחד מסתכל, אני מקבל עליי עול תורה, למרות שאני לא ראוי, כן? אז יש פה בעיה אחת האיזון של חומר לעומת רוח.
למה? למה? זה לא ילך לו.
מה?
הגמרא אומרת, רבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. ברגע שזה רבים, זה לא ילך. אבל כתוב כל המקבל, לא כתוב כל המקבלים. כלומר, יש הבדל, צריך לדעת לקרוא את המשנה. מה? אם אחד יקבל, כל אחד ואחד יקבל על עצמו עול תורה, במובן האמיתי של המילה, אז באמת יעבירו ממנו על מלכות עול דרך ארץ. מה קשה? מה אתה אומר? כן, בוודאי, אבל אני רק אומר שזה לא קורה. זה לא קורה שהם מקבלים. מה שאני אומר, רבים, הכוונה שזה לא קורה שהם מקבלים. כן, לכן כתוב לא עלתה בידם. לא עלתה בידם מה? לקבל עול תורה. כן, מה אתה אומר, יוסף?
כתוב
בגמרא,
כל האומר, אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לנו.
אפילו תורה אין, נכון.
אפילו תורה אין לנו. אלא תורה, כל מי שאומר אני.
לא כתוב? זה לא כתוב. אני מבקש לדייק, לדעת לקרוא משניות. לא כתוב כאן, כל המקבל רק עול תורה. לא כתוב ככה, הוא לא אומר שאין לו אלא תורה. לא כתוב שאין לו אלא תורה.
לא, אז כי לפי מה ש...
כתוב כאן אין לו אלא תורה?
לא, לפי מה שהרב מסביר פה, ההנהגה הניסית, זאת אומרת שאני כבר לא משועבד חוקי הטבע ואין לי נוסים. זאת אומרת, אני יש לי רק כל מלכות תורה. אני לא יכול להיות גם משועבד לניסים וגם...
הוא לא אמר, זה מה שקרה לו. יש כל האומר אין לי אל התורה, הוא מחליט שאין לו אל התורה, הוא לא רוצה שום דבר אחר. אז אפילו תורה אין לו. אבל כאן לא מדובר על זה. לא מדובר שאדם אומר אין לי עול מלכות ואין לי דרך ארץ. הוא לא מחליט שאין לו עול מלכות ועול דרך ארץ. הוא קיבל על עצמו עול תורה, זה הכל. זה דבר פשוט.
אז הוא יכול גם להמשיך ולקבל את עול מלכות ועול דרך ארץ.
ואז ממילא יעבירו ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. זה דבר שבא ממילא, לא באופן מכוון. ודאי זה הבדל, זה הבדל עצום. האומר אין לי אל התורה, זה החלטה שלו. כאן זה לא החלטה שלו, הוא החליט לקבל עול תורה. זה קשר לקבל עול תורה? באופן טבעי יתפרק ממנו, יפרק מעליו עול מלכות ועול דרך ארץ. זה מה שאומר אמר, למה? כי הוא עלה לדרגה כזאת שהוא מונהג באופן אחר, ממילא הוא לא, הוא יהיה פטור מהעולים האלה. כן, בסדר. כי ההנהגה השלישית הזאת היא הנהגה אלוהית, עד שהאדם עם השם יתברך, ואז הוא יוצא מן עול מלכות ומן עול דרך ארץ, שאלו שניהם הם מצד עולם הזה, ואשר משועבד אל השם יתברך, אי אפשר שיהיה משועבד אל המלכות ולטבע. וזה אומרם גם כן בפרק כמה עד עבודה זרה, אמר רבי יוסף, לא קיבלו ישראל את התורה, אלא שלא יהיה מלאך המוות ואומה ולשון שולטת בהם, שנאמר, אני אמרתי אלוהים אתם, ובני העליון כולכם, אכן קדם תמותון, ואחד עשרים תיפולו עד כאן. ומה שאמר שאין מלאך המוות שולט בהם, זה הנהגת הטבע. שלא יהיו מסורים תחת הטבע, שמלאך המוות שולט בבני אדם לפי הטבע. ואומה ולשון הוא ההנהגה האנושית, הבלתי טבעית. כן, כי אומה ולשון זה ישויות פוליטיות. כלל הדבר, אשר מקבל עליו עול תורה שהיא אלוהית, הוא יוצא מן גזירת הטבע, מן הגזירה הבלתי טבעית והוא האנושית, וכמו שאמרו בפרק שני, בפרק שנו, זה פרק שנו, זה פרק שישי של מסכת אבות, נקרא שנו, והלוחות מכתב אלוהים הוא חרות אל תקרא חירות, חרות אלא חירות, שאינך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, הרי, וכל העוסק בתורה הרי הוא מתעלה וכו'. הרי ביארו כי העוסק בתורה הוא מתעלה, ומפני שהוא מתעלה מדרגתו למעלה ממדרגת הטבע שהוא הנהגת העולם, וכן ההנהגה האנושית הבלתי טבעית, עד שהוא בן חורין מאלו שתי הממשלות אשר אמרנו. זה מובן?
זאת אומרת,
סלרה,
כן,
הוא
לא מתכוון במעבירים לכך שבאמת צומח לו עץ חרוב, אלא מבחינת הנפש שלו הוא מתנתק מה...
וממילא יצמח לו עץ חרוב. כלומר ככה, אדם אחר, רבי שמעון בר יוחאי גם נטע עצים.
אבל המעבירים זה מעביר.
לא, זה יצליח בידו. כן? זה כבר שהוא יסתפק במועד, הוא מוכן לאכול חרובים, אז ודאי יעבירו ממנו על תורה ועל מלכות ועל דרך ארץ.
כמו שאומרים, הוא תשובה ותפילה
צדקה מעבירים, רוע
גזירה? לא. אתם מעבירים את רוע
הגזירה,
זה לא בכך
שהגזירה
משתנה, אבל
הרוע
שלה,
רוע לצדיק, אין בכלי צורה. כן, אז מעבירים ממנו עול מלכות. ודאי שלא יהיה מצב שלא יהיה מלכות. איך אפשר לעולם בלא מלכות? איך אפשר לעולם בלא דרך ארץ? אבל העול, השיעבוד שבדבר, זה מה שלא יהיה.
מה זה
עול תורה? זה באמת הוא לא הסביר. הוא הסביר, זה העוסק בתורה.
אם אני רואה מישהו נגיד שאומר אני קיבלתי אותו, אבל אני רואה עליו, אבל אין לו עץ חרוב ואין לו כלום, אז נראה סתם, זה אינדיקציה, אני חושב שהוא לא קיבל.
הוא לא מראה לך את החרוב שלו. הוא לא מראה לך את החרוב שלו. יש לו חרוב בבורסה. הוא השקיע מניות בחרוב.
לא, אני רואה נגיד את החכמים שהם עובדים וזה, ואנחנו ניסים חיים,
כמו
זה,
ועובדים ו... הוא עובד. השאלה איפה הראש שלו? עם הראש שלו בדברי תורה. למשל אומרים, מה זה תלמיד חכם? זה אחד שמסוגל להתווכח עם סוחר, למכור עגלה עם שני סוסים. ותוך כדי הוויכוח עם הסוחר, הוא אומר, ולפי זה מיושבת קושיית הרשב"א. כן? מתוך שהוא מבין את הטענות במסע ומתן, אז באמת זה מתארץ לו קושייה של הרשב"א. כן. מה?
הראש
לא
תוכל
להיות
פה.
לא, הראש פה. הראש פה, כי הוא קונה את הסוסים. אבל זה ראש שמחובר לדברי תורה. כלומר, הוא מסתכל על הדברים באופן שיש לזה השלכות לדברי תורה. למה? ההפך. ההפך. נחזיק מאוד. לא מדובר שהוא חושב על משהו אחר. הוא חושב על אותו דבר, רק שהדבר הזה הוא כולו תורה. הוא למד מגודר המעין, הרי מה זה בחושן משפט? לומדים כל מיני טענות ומענות, איך הרמאי ירמה וכדומה. מה? מה? אני מסתכל גם לפה, אל תדעי. כן.
מה זה עול תורה? מה זה
עול תורה? שאדם מקבל לעצמו להיות עסוק בתורה והגית בו יום ולילה. עכשיו מה זה? מה?
רק עסוק ללמוד לגמול הספר.
לא, מה זה והגית בו יום ולילה? הרי זו שאלה, איך אפשר בכלל להגות יום ולילה בתורה ולא לעשות משהו אחר? זה בלתי אפשרי, צריך לישון לפחות.
זה מושג.
הילה, הכוונה, איפה נטוע ההכרה שלך? יש אדם ש... מה שהוא חושב למשל זה כיצד להגדיל את החשבון בנק שלו. חוץ מזה מדי פעם הוא שומע שיעור בתורה, כי זה מעניין, זה גם מעשיר את ה... אבל לא על חשבון העסקים. או יש מי שאומר לא, הראש שלו נטוע מלכתחילה בדעת השם שמתגלה בתורה הזאת, ויחד עם זה הוא כמובן עוסק בכל הוויות העולם, כי הוא צריך כמובן גם להתפרנס. או? השאלה איפה הראש נמצא.
הוא מכניס שיעורי תורה בחורים שיש לו ב...
לאו דווקא, לאו דווקא.
שהוא מכניס
את
העסק
בחורים שיש לו
בזמן בין הלילה. הכוונה, השאלה היא מה יש לו בראש. זה מה, וצדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת, הוא חי את כל דרכי העולם, אבל הוא דבוק באמונת השם. זה הקדוש, בסדר, כן.
יש
הצדה,
כדורנטית, אבל זה מצד של הרמב״ם, ששאלו אותך, מי זה הוא זה, התנות חכם שיתתו בניסים? הוא ענה,
זה סימפטום. סימפטום. כן. טוב, איפה היינו? ויש לך להבין. מה שאמר ש... טוב, השאלה אם... מתי זה מנחה אמרנו? נקרא גם את זה. ויש לך להבין. מה שאמר שאינך בן חורין אלא שעוסק בתורה. כי מפני שעוסק בתורה מתעלה על העולם הגשמי. כי השכל, שכל אצל המהר"ל פירושו הרוח, דברים הרוחניים. כי השכל מתעלה על העולם הגשמי. ומפני זה הוא בן חורין מן הנהגת העולם הטבעי ומן המלכויות, שכל מדרגתם מצד עולם הזה, והעוסק בתורה הוא יוצא ממדרגת עולם הזה. ולפיכך אמר כאן שמעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, כי אף על גב שאי אפשר לאדם בלא פרנסה, וצריך הוא למלאכה, כדי שיעסוק בתורה. ידע, המהר"ל לא אמר שהוא לא יעבוד. מכל מקום אין עליו עול דרך ארץ, כי פרנסתו מגעת לו בקלות, יקל לו, יזדמן לו. אני זוכר פעם את בחור ישיבה רצה לקנות שולחן ארוך, 10 כרכים, הכל מפרשים, יקר מאוד, היה לו בדיוק מחצית הסכום הנדרשת. אמר למוכר הספרים, אני רוצה לקנות ממך בשני תשלומים. קנה את הספר, שילם את התשלום הראשון, לא ידע מאיפה יהיה לו הסכום השני. מה?
כל הישיבות
ככה מתקיימות הישיבות. בסדר. אז ביום שהוא צריך לשלם את התשלום השני, הדודה שלו מאמריקה אמרה לו, מזל טוב ליום הולדת שלך, שלחתי לך סכום זה, זה בדיוק הסכום שהוא צריך. עכשיו למה זה הגיע? הוא אמר, הוא האמין שברגע שהוא יצטרך יהיה לו, לא דאג.
ואין בזה משום לסמוך על הנס.
לא, הייתה לו תחושה ברורה, בריאה, זה לא לסמוך עלינו. זה ברור לו. אז מה שאומר כאן, כי אין עליו עול דרך ארץ, כי פרנסתו מגעת לו בקלות. זה מה שאומר, בקלות. אשר מגעת עליו, אשר מקבל עליו עול תורה. הרי כל הדברים האלה הם לא ניסים, הם דברים אפשריים מבחינת הנהגת הטבע. זה לא שיורדים לו מטבעות זהב מן השמיים, כמו רבי חנינא בן דוסא שקיבל רגל שולחן מזהב.
האמונה שלו שגרמה לזה? זה בגדרת?
לא, ההתהלכות שלו בתמים. כן? שהוא קיבל על עצמו עול תורה, זה בדיוק הבנה. הוא קיבל על עצמו עול תורה, ממילא עול דרך ארץ לא היה.
זה בגדרת
טבע? כן, זה עדיין בגדרת.
מה זה עול דרך ארץ?
כי אז הוא... מה?
מה שכתוב, צריך
לבלך
כדי
שיעסוק
בתורה מדרך הטבע שצריך להרוויח כסף, או בגלל שכל תורה
שאין עם המלאכה. כנראה הדבר השני, מצד שכל תורה שאין עם המלאכה. אז ברור שהמרא לא אומר לסמוך על הנס, מה, איך אדם יחיה אם אין לו פרנסה, אבל היא תבוא בקלות, לא הכוונה.
מה זה עול דרך ארץ?
פרנסה. כי אז הוא אל השם יתברך לגמרי, הוא מתעלם מן העולם הזה. אבל, כן, הרבה פעמים אנשים שואלים, יש לך רעיונות יפים, אבל האם יש לך תקציב לזה? אז זו שאלה לא נכונה. כי אם רעיון הוא רעיון אמיתי, אז קודם כל מפתחים את הרעיון. אם זה אמיתי, אז גם יש דרכים למצוא את התקציבים. זאת לא הבעיה. לא נכון. הרעיונות גדולים לא התחילו עם תקציבים. כן. אבל, אם פורק מאיתו עול תורה, אז הוא נוטה אל העולם הזה הגשמי, כאשר מסלק מאיתו עול תורה, שהיא למעלה מן העולם הזה, ולכך נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ, אשר הם מושלים מצד העולם הזה. וכל עוד שמסלק עצמו מן המדרגה שהיא למעלה מן הטבע ונוטל עולם הגשמי, מושלים עליו שני דברים. אלו שני הדברים, עול מלכות ועול דרך ארץ, שמצד העולם הזה בדבר זה מבואר. וכאשר תבין דברי חוכמה מאוד, מה זה תבין דברי חוכמה מאוד? כשתעסוק בתורת הקבלה, תדע איך המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כי בבית המקדש שולחן בצפון, והשולחן הוא שולחן מלכות. כן? כלומר, מה התפקיד העיקרי של המלכות, אם כן? לדאוג לקיום החומרי.
כלכלה.
כלכלה. לשרת במה? כל אחד משרת. שאלה, מה הוא משרת? משרת הכלכלה. כן? שולחן, זה איפה שאוכלים. כן? אז הוא מה שאומר, בבית המקדש שולחן בצפון, והשולחן הוא שולחן מלכות. הוא כנגד הנהגת המלכות. ומנורה בדרום, שיש בה שבע נרות, הם כנגד שבעת ימי בראשית, שהם שבעת ימי הטבע. ודבר זה ברור לחכמים, ואילו התורה במדרגה יותר עליונה, שאלו שניים הם בהיכל, שהוא כנגד עולם הזה, ואילו התורה היא בארון, שהוא בבית קודש הקודשים, שהוא כנגד מדרגת עולם העליון. ואלו דברים ברורים למי שמבין דברי חוכמה עמוקה.
גם החכמים פה זה קבלה?
כן, 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 חכמי הקבלה. כלומר, בו הכל זה שפה של סמלים, ותדע כי עול מלכות ועול דרך ארץ הם שני דברים מחולקים זה כנגד זה, כמו שביארנו, כי זהו הנהגת עולם הטבעי. אבל עול מלכות הנהגה שאינו לפי הטבע לגמרי, רק הנהגה אנושית בלבד, והתורה מתעלה על שניהם, ויוצא האדם לחירות מרשותן ומדרגתן על ידי התורה, ודי בזה למבינים.
מה
הוא אומר פה? אין מבינים. אז הוא אומר, תורה זה לפי הספירות, כן, חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת ניצחות יסוד ומלכות, נכון? אז עכשיו מה שהוא אומר זה ככה, השולחן כנגד מידת המלכות, המידה האחרונה. יש עוד שבע מידות מעליהן, שזה כנגד הנהגת הטבע, זה מן הדעת, דעת חסד גבורה תפארת ניצחות יסוד, ולמעלה מזה הבינה שהיא עולם החירות נקרא בזוהר, והיא באה מן התורה שהיא ספירת החוכמה. אז הכל מובן.
לא, זה לא מובן.
אם אתה עסקת בחוכמה אתה מבין. מה?
יש פה מלכות ועוד שבע ספירות?
עוד שבע ספירות?
עוד אחת שזה תורה?
לא.
זה
תשע? לא.
לא הבנתי, זה לא
משהו. יש. מלכות. ועוד שבע ספירות. זה שר הכל? שמונה. ועוד החירות? תשע. ועוד התורה? עשר.
שכנגד כתר?
לא. כנגד חוכמה.
אז מה
כנגד כתר? אין פה כנגד כתר. יש חוכמה בין הדעת. לפי החלוקה חוכמה בין הדעת, חסד גבורה תפארת ניצחות יסוד, זה מלכות. זה חלוקה אחרת. זהו. עכשיו אנחנו עוברים לספר אורות התשובה. מה?